שלום 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר את The Sweep Pod, עקבו רגיבו והביעו את עמדותיכם. הפרק הזה פרק 264, היום אני מבדה ליבני במה הסרט התיעודי האגרוף, נגיע לזה עוד מעט. שלום לך סתיו נמש.
אהלן דביר,
תודה רבה על הפאוזה. שלום לך סגל מטוס.
ערב טוב דביר.
כן,
אני לוקח מהרעיון העתידי את החלק של הפאוזה וליצור את המתח ואיפה אני מכניס את ה... לא משנה. כן דביר,
ספוילר.
כן,
בוא נתחיל עם סקרים לפני שאנחנו עוברים למיין ביזנס.
סקרים, אבדול ג'באר, מי יותר מצחיק? אסי או גורי? קל גרוע, 70% הולכים עם אסי כהן, יותר מצחיק מגורי אלפי. כי הוא יותר מיינסטרים.
זה מופתע ל-30%.
כי הוא יותר מיינסטרים, ו-30% יודעים מה טוב. אתה הראשון להודות בזה סתם. לא הקהל הגדול קובע בהכרח את האיכות. האם אפשר לא להזכיר את סטיב נאש כשאתה מזכיר את סטיב נאש? איזה סקר מעולה היה לנו. אבל מה התוצאה? הרבה יותר מיוחדת. היסטוריה! פרק 264, אתם שומעים? לראשונה, בסקרים. בפרק 264, כל כך הרבה פרקים עברנו, שאתה יודע, אחוז לפה, חצי... 50-50, תוצאת הסקר! עכשיו זה גם מעניין, זה גם סקר טוב ל-50-50, אז כאילו, אתה לא יודע, אני יכול להזכיר אותו, אני לא יכול להזכיר אותו, מה זה אומר על הקיום של העולם בכלל?
שסתיו אמר, ושאני לא אזכיר את סטיב נאש.
הקהל אומר שזה לגיטימי ולא לגיטימי.
זה אנחנו מחולקים במדינה.
נכון, ברגע שנפתור את זה הכל יהיה בסדר. סקר אחרון להיום וזה ביג וואן. קריס פול ופופ קוזי. תופים, 71% חד צדדי, קריס פול, סתיו אני מצטער, קריס פול לוקח את זה אצל הקהל.
סיכמנו שמה שאיכותי לא חייב להיות דעת הרוב.
גם נכון, גם זיכרון קצר, אנשים צעירים.
סליחה, מה זה הדבר הזה שאתם עושים למסד פה עכשיו, שהסקר הוא לא באמת סקר וזה לא באמת קובע, כי דעת הרוב, מה זה שצריך את
זה? זה קובע.
יש דבר בתוכנית, זה הסקר.
הסקר קובע, אנחנו מדברים על איכות. יכול להיות שמי שהצביע לבוב קוזי יותר איכותי ממי שהצביע לקריס פול, אני לא אומר שזה טעות בהכרח.
זה מערער את כל היסודות של הסקרים, באשר זה בדיוק מה שאומרים מפאיניקים זקנים, שלקחו להם את המדינה, כי האנשים האלה שהם לוקחים את הבחירות, הם לא איכותיים.
נסתבך שם.
סטבנקו, נמשקוביץ'.
כן.
יש לך רשמים?
כן. ספוילר אלרט לפני הרשמים, ויאללה. דביר!
כן.
שורט שורטס. עברית תקנית. לבוש נוראי. ספמים. וזרים שאתה שואל את עצמך, מה הם עושים פה? למשך 3 פרקים. ובערך 3 שעות. הכדורסל הישראלי. של שנות ה-90 is back.
וואו.
הטענה הבסיסית שלי לגבי ספורט בכלל וכדורסל בפרט זה שכל דור איכותי יותר מזה שלפניו והרמה תמיד עולה, אבל הגבעה שאני עמות עליה זה שהכדורסל הישראלי הפסיק להשתפר איפשהו ב-1995. שמעון מזרחי עם זקן זה הוורסיה הכי טובה של שמעון מזרחי.
נכון.
אורי לוי מעולם לא צריך לגזוז את שפם.
רגע, תעצור בבקשה.
כן.
שמעון מזרחי עם זקן זה ורסיה נהדרת של שמעון מזרחי. אבל שמעון מזרחי עם שפם דק של פריד אל אטרש, זה הגרסה הכי טובה של שמעון מזרחי, ואני מסרב לחשוב אחרת. הוא התמונה של הזמר הערבי שמנגן על האוד, שנמצא בסלון של סבתא שלך.
דרך אגב, כמה פעמים, כמה זמן בחיים שלך חיכית להשתמש בפריד אל אטרש?
אני עם זה מפרק 4 בערך, ולעולם לא יכולתי להשתמש בזה.
260 פרקים שהוא מתאפק.
260 פרקים, עד שנתת לי את האופנינג.
מה יותר טוב, אנשים שמגדלים שפמים או אנשים שמורידים שפם אחרי שכל החיים היה להם שפם? לא טוב, זה מה יוצר את היותר הפתעה.
זה אותם אנשים, אתה לא יכול להוריד שפם אם אתה לא איש שמגדל שפם.
לא, אבל אתה זוכר את אלי.
אותו בן אדם.
נכון, אבל...
שלב אחר בחיים שלו.
אלי כהן, אמיר...
לעתים שלוש שניות אחרי.
אלי כהן, אמיר פרץ, כל החבר'ה האלה שהם כאילו מפורסמים בזכות השפם שלהם, ואז באו והורידו אותו. האם זה יותר גדול מאשר להיות החבר'ה האלה שבנובמבר פתאום מגדלים שפם לחודש, כאילו ואז אתה אומר, או פחות.
הם סתם מפסים.
תמיד שפם לוקח, קיצור.
תמיד, שפם always wins.
יאללה.
אוקיי, אני אנסה, אני אשתדל לתת לכם טופ 5 שפמים.
יאללה.
אורי לוי. מעולם לא היה צריך לגזוב את השפם שלו. והשפם שלו במהדורת הספורט בערוץ הראשון של 92, זה אחד הדברים הכי מושלמים שיש. האם יש דבר מתסכל יותר מאשר דורות שלמים שקוראים לך בשם לא נכון? ולמה לבון מרסר מעולם לא ניסה לתקן? ואם כבר אנחנו מדברים על לבן מרסר, מהרגע שהוא הגיע למכבי הם תמיד הביאו זר סמול פורד וזר גבוה. אם היו נותנים ללבון את הכבוד והזר השני היה גארד, אני מניח שהיו עוד 2-3 גביעים מונחים בארון שלהם. זה היה נוראי. דורון ג'אמצ'י.
כן, אתה מנוח.
כן, צריך מאוד להיות מאוכזב שזה הדור בו הוא שיחק. מצד שני, גודס ופרישמן, אם הם נולדים 10 שנים קדימה, הם ארז קץ. בגדול אני לא באמת חושב ששופטים באים לטובת צד מסוים. ואם טעויות מתרחשות, זה בגלל מכלול של דברים. אבל שום דבר לא ישכנע אותי שהשופטים לא היו לטובת מכבי בשנות ה-80 וה-90 לתוך תחילת שנות ה-2000. כמה שמעון מזרחי, לדעתי היחיד במערכת שעדיין חי ונושם מכבי, כואב לו מהזבל שמתרוצץ שם בשנים האחרונות. כשהוא חושב לעצמו מה היה בשיא. ווילי סימס underrated. דיוויד סרדקיל מגדולי הזרים ששיחקו בארץ ושחקן הגנה אדיר. תומר שטיינאואר נראה כמו מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון, שעכשיו קיבל את בשורת הדחייה לעבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטה נחשבת באנגליה. לא שאני חושב שזה כיף שקהל שלם שר נגדך, מצד שני זה כבוד גדול, שאני מאמין שבשקט בשקט שמעון מזרחי מבסוט מזה. פרוויס שוט ומייק מיטשל משחקים אחד נגד השני כזרים, זה המקבילה של רודי גיי וג'וואן האוורד משחקים האחד כנגד השני כשיש להם עוד הרבה כדורסל לתת. איך הפועל תל אביב העלובה הצליחה לשכנע את שוט לעשות את עונת הפרישה דווקא אצלה, אני לעולם לא אבין. ואם כבר זרים גדולים, טופ 5 זרים של הפועל בשנות ה-90, מקום 5,
כן,
בק ג'ונסון, מקום 4, רדנקו דוברש הגנרל, מקום 3, פרוויס שורט, מקום 2, ננו מרקוביץ, ובמקום הראשון, דיוויד תרדקיל, השריף. תודה. בריאיון משותף לפני משחק מספר 1, אברהם פלדה ושמעון מזרחי, יש כמה רגעי קרינג' משובחים. חוזה ורגס, זה שם מצוין לבלם אקוודורי. ואם כבר חוזה ורגס, טופ 5 זרים של מכבי בשנות ה-90. מקום 5. דונלד רויאל. מקום 4. רנדי ווייט. מקום 3. ונדל אלקסיס. מקום 2. רשארד גריפית. מקום 1. מייק מיטשל. אי אפשר להאשים אותי בחיבה למכבי, אבל רק לוזרים מתגאים בזה שהם לא מקצוענים וקוראים לזה אווירה חמה ומשפחתית. ולמרות שכל חיי האשמתי את האגרוף באובדן האליפות של 92, זה תירוץ די עלוב. מצד שני, ההחקה של ארגי ב-85 חד משמעי עשתה את הסיפור. אלו היו הרשמים עם הרבה ערגה וגעגוע לשנות ה-90.
וואו,
רק לי חוסר פאנצ'ים.
רק לי זה מרגיש סתם עשה כאילו פילר על השלימת, עשה רשמים כפולים, כאילו על האובדן של הרשמים משבוע שעבר שלא היו. זה לא מרגיש לך כזה?
לא.
שתי רשימות, סיפורים, טה-טה-טה.
רגע, אפרופו.
כאילו, סתם, אני מפרגן לך, אם אתה לא רוצה לקחת את זה, בסדר. אני אומר כזה כל הכבוד.
הסיפור האמיתי שהיה לי המון המון נוטס, ואני לא יודע מה עשיתי, כי אתמול ראיתי את הסדרה עד 1:30 בלילה, ואז אחרי זה עוד לא הלכתי, היה לי לילה נוראי בקיצור, ואיך שאני קם הבוקר מחפש את הנוטס שלי בטלפון, ואני לא מוצא, והייתי צריך לשחזר דברים מהראש, ומה שהיה לי בנוטס היה הרבה יותר טוב.
וואו.
כמו הסיפור על ננוק מהצפון, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו.
שאוטות לעצמנו.
טופ 5 סמים?
סמים!
יאללה.
אתה מוכן לזה?
וואי, אני מה זה
מקווה
שעשית את זה טוב.
אתה תראה איך פתחתי אותה, אתה אוהב את זה. במקום החמישי, רון בורגנדי.
בהחלט, יפה, כל הכבוד. אכלתי אותה, עכשיו אני חייב לאהוב את מה שאתה עושה.
מכאן זה מדרדר. במקום הרביעי, ברט ריינולדס. במקום השלישי, תיאודור רוזוולט. במקום השני, תום סלק.
בהחלט.
הוא במקום הראשון, אלוהים מת. אבל פרידריך ניטשה והשפם שלו איך יהיו לנצח, פרידריך ניטשה.
לא שלפת שני פריד אל אטרש בפרק אחד.
פספסתי הזדמנות זהב, מי יודע, 260 פרקים קדימה עד שזה יחזור שוב. אבל אם נצליח לדחוף איזה אום קולטום באמצע, אז אנחנו עושים את שלנו. בסדר, יופי, נהדר. בואו נעבור ישר למרואיין שלנו. ועכשיו נברך את אבידה לבני במאי הסרט האגרוף, סדרת הגמר שעולה השבוע ביום חמישי, 3 פרקים, כולם עולים ביום חמישי ב-YesVOD ו-Steam TV, והסדרה תשודר גם בערוץ Yes Talko החל מיום חמישי הקרוב. אבידה, אני חייב לשאול רגע קודם, חלף בראש שלך הסימבוליזם של לעלות לשידור ביום חמישי בערב?
חשבתי על זה לפני כמה ימים, כן, לא... בהתחלה לא, אבל אחרי זה כן, אין יום יותר טוב לפחות לוותיקים לעלות מלעלות לשידור ביום חמישי, נראה לי. תלוי באיזה צד אתה, אבל כי גביע קורת שהיה בימי רביעי.
לא, כן, אבל הסדרה עוסקת, יש סגמנט שממש מדבר על האתוס של ימי חמישי בערב, צפייה במכבי, שזה כל המדינה וכל מה שכרוך בזה. בוא נתחיל שנייה לספר לאנשים רגע רקע בגדול על מה הסרט.
שאני אדבר.
אני יכול גם, אבל לא יודע, עדיף לשמוע מהמקור, לא?
אוקיי, אז בעצם הסדרה הזאת היא סדרה על ההיסטוריה של הדרבים של תל אביב בכדורסל דרך סדרת גמר אחת, שהיא עונה 91-2, שבעצם מכבי תל אביב הגיעה אליה עם כנראה השיא כל הזמנים בכל ההיסטוריה, כולל מדינות כמו צפון קוריאה ועיראק של סדאם חוסיין, של 22 אליפויות רצופות. והפועל תל אביב, שהייתה הקבוצה השנייה הכי טובה בממוצע, ובעצם זכתה באליפות האחרונה ב-69, הצליחה להעמיד קבוצה שהשתוותה למכבי, וזו הייתה העונה הראשונה של 5 משחקים בסדרת גמר. והסדרה הזאת הלכה ל5 משחקים והסתיימה בעצם במפתיע, תלוי את מי שואלים, בדקה הראשונה של המשחק החמישי. ולכן גם קוראים לה בשם שקוראים לה.
אז אנחנו נגיע לאינצידנט הזה, אני מניח. מסתכלים אותי לדעת איך הגעת לסיפור הזה, מה משך אותך לעשות סביבו את הפרויקט הזה, אתה זוכר אותו בזמן אמת, או שזה משהו שאתה חזור?
כן, אני זוכר ממש טוב. הייתי אז... אני חושב שהשתחררתי אז מהצבא, בערך, זה הסיפור כזה, בסגר הראשון של הקורונה, כל העולם ראה את הסדרה על מייקל ג'ורדן. ואייל אופנהיים, שהיה עורך האחראי בערוץ הספורט, שם אני עבדתי ככתב ובמאי, ואנחנו חברים, נפגשנו ככה עם מסכות, ואמרנו בוא נעשה איזה משהו ביחד, היינו מבועסים כמו שכולם היו מבועסים, הוא אמר, תגיד, אתה רואה את הסדרה על ג'ורדן? בוא נעשה משהו על ספורט. אמרתי לו, עזוב, ספורט, אי אפשר, אין ארכיון, לא מעניין, וכו' וכו', אבל תפס אותי. התחלנו ככה להעלות כל מיני נושאים ואפשרויות. ובגדול אמרנו ששני נושאים שנראה לי שמעניין להתעסק איתם, אחד זה הדרבי של תל אביב, השני זה ביתר ירושלים, שהם כאן נושאים שתמיד אתה יכול לשים עליהם עוד שכבה, ונראה לי זה לא נמאס אף פעם. לא תכננו אז כדורסל. דיברנו על ספורט ישראלי באופן כללי. אז אמרנו בוא נעשה משהו על הדרבי של תל אביב. והתחלנו לחשוב, והתחלנו מין לפרמט איזו סדרה, שבה כל פרק יהיה על איזה דרבי גדול אחר, ודרכו נספר, וככה, כמו שחושבים ועושים. ואני מה שתפסתי בסדרה על ג'ורדן, מעבר ליופי של לראות את מייקל ג'ורדן עולה לסל בפעם המאה אלף, נכון, הסדרה הזאת ארוכה פי עשר ממה שהיא הייתה צריכה להיות, אני לא נכנס לזה אם היא טובה או היא בכלל הייתה צריכה להיות על דניס רודמן, לא חשוב. מה שהיה בטוב בעיניי זה שהיא הייתה על עונה אחת. ברור שאפשר להיכנס לגוגל ולראות וישר לדעת ששיקגו לקחה את האליפות וכל הסיפור, אנחנו חיים בעולם שכבר אין בו מסתורין הרי. אבל זה שהם בעצם הלכו על עונה אחת והם תלו על הקולב הזה, כל מיני סיפורי משנה על בני אדם ועל היסטוריה ועל גזע ועל דעת וכל מה שהם עשו שם, שוב, בלי להיכנס לזה אם זה היה טוב או היה צריך לעשות זה אחרת, אני חושב שזה היה ההישג של הסדרה הזאת, שבעצם לקחה עונה אחת, האם מייקל ג'ורדן ושיקגו יזכו שוב באליפות האחרונה או לא, והרגשתי כל הזמן שהרעיון שלנו על כמה דרבים הוא לא מספיק טוב, וככה נמשכתי לסיפור האחד. והרגשתי שאיפשהו באגרוף הזה של מרסר ובכל הסיפור של הסדרה הזאת, סדרת הגמר יש משהו יותר גדול. ובאותם ימים גם הייתי אמור לגמור סרט שנקרא פסנתרן מרמאללה, שמתעד 5 שנים בחיים של נער פלסטיני, שהוא חצי רוסי חצי פלסטיני שחי ברמאללה, והוא פסנתרן מכונן גם בסדוקו, וגם הסרט הזה קצת נתקע בגלל הקורונה, והייתה לי פגישה עם גיא לוי, שגיא לוי זה הבנם שהוא אחראי על יס דוקו, ואני מכיר אותו הרבה שנים, וגם נפגשנו כזה ברחוב עם מסכות, ודיברנו על הפתרונות שם בסרט ההוא, ואז פתאום הוא אומר לי, תגיד, אתה רואה את הסדרה על מייקל ג'ורדן? אז קראתי, כן, למה אתה רואה? אז הוא אומר, כן, אני לא אוהב ספורט, אבל אני מרגיש שיש משהו נכון, ואני מחפש סדרה על ספורט, אולי יש לך רעיון. אז אוף, נדלקו ככה אנטנות, הבנתי שאני בפיץ', אני עכשיו בפיץ' לעורך אחרי של יס דוקו. אז אמרתי לו, כן, יש לי. אז הוא אומר, מה? אז אמרתי לו, זה על כדורסל. אז הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, זה על אגרוף. אז הוא אומר, זה על אגרוף? אז אמרתי לו, לא, זה על כדורסל, אבל זה נגמר באגרוף. אז הוא אומר, מה זה? ואז התחלתי ככה להגיד לו, זה וככה וזה, הוא אומר לי, כמה פרקים זה? אמרתי, אני חושב שזה 3, זה מתחיל ככה, זה אמר לי, אני אתן לך תקציב לפיתוח, תעשו טריילר, שזה תהליך מקובל, ונחליט. ואז חזרתי לאל אופנהיים. אז הוא אמר לי, כן, אבל מה זה? ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו נתלה את הכל על הסדרה הזאת. ובכלל התחלנו ברעיון של לעשות סדרה על הדרבים של תמיד באופן כללי. אבל מאוד מאוד מהר הבנו שזו, הכי, כאילו לחפש את הדיוק, זה צריך להיות על כדורסל. אנחנו מדברים קצת על כדורגל, ובעיקר על השנות ה-20 וה-30, אבל מהר מאוד אנחנו מתמקדים שם בכדורסל, ואני מרגיש שעצם זה שזו הייתה גם סדרה של 5 משחקים, שהיו בה הרבה גיבורים מעניינים, וסיפורי משנה אפשר לנו באמת להחזיק סדרה של 3 פרקים, כי ישראל זה לא ארצות הברית, והארכיון הוא לא השפע שהיה לאנשים שעשו את הסדרה על מייקל ג'ורדן או כל סדרה אחרת, ובסופו של דבר ההשראה של הסדרה על ג'ורדן, מבחינתי הייתה בזה שהיה שם עונה אחת שעליה היה תלוי הכל. וזה מה שניסינו לעשות פה בסדרה הזאת.
זה מדהים, באתי לשאול אותך, אחת השאלות שרשמת את מי שרוצה לשאול זה, כמה קשה לעשות סרט תיעודי על ספורט בישראל, כי זה לא שאנחנו משופעים בפרויקטים על ספורט, ואתה מספר את הסיפור, זה כאילו, היה לי ראיתי משהו, היה לי ראיון, וזה מקרה פה, וזה הרגיש שזה ממש התחבר, אבל אם בכל זאת, כן תוכל לפרט אם יש קשיים, מבחינת ארכיון, או למצוא איך לגשת לפרויקט כזה, לחפש את ההוקים שאנשים יאהבו,
אני חושב שמה שצריך בכל דבר, בכל סרט או סדרה, זה את הדבר האחד שעליו אתה יכול לשבת. צריכה להיות הברקה אחת, שאם יש לך אותה, והיא בדרך כלל צריכה להיות ויזואלית, כי זה טלוויזיה או זה קולנוע, אתה צריך לראות את זה, ועליה אתה יכול לשבת. וכשהתחלנו לחפש חומרים, דווקא התפלנו לגלות שיחסית, לא רק העונה הזאת היא מתועדת לא רע, אלא יש כתבות מדהימות בארכיון של ערוץ אחד של התאגיד, תאגיד כאן 11, שעושים להם דיגיטציה והם לאט לאט נחשפות, וזה דברים מדהימים. למשל, הכתבה שיש על המשחק הראשון של מרסר נגד קבוצה טורקית באיזה סיבוב מוקדם בגביע קורץ'. כן. יש כתבה של 4 דקות שזה פנינה, תסתכלו על זה, זה נהדר, זה סימי ריגר בן 14 בערך, צורח שם כמו זה, וזה כן. מרסר הצעיר, וזה כל מיני שחקנים, וזה אוסישקין שרק פתחו אותו, וזה פשוט שם, עם מין קריינות כזאת אופטימית ונאיבית, ויש דברים מדהימים, למשל יש דברים שלא השתמשנו בהם, שפשוט קוראים שמישהו ירים אותם, יש כתבה פשוט פגז על גיורים של שחקנים,
וואו.
זה מאסטרפיס, והיא בנויה בעיקר על זה, ששימון מזרחי נורא כועס על אברהם פלדה, שהפועל תל אביב הלשינו למישהו, זה נורא לא ברור שם, שאול סיפרי, הגיור שלו לא קשר. וזה פשוט נהדר, זאת אומרת, זה לפני כמעט 50 שנה,
אפשר
לקחת את זה לעשות מזה סרט. זאת אומרת, אז בדבר הזה, אני חושב שלטובה, היו חומרים מאוד מאוד מעניינים, כי זה שדה שלא התעסקו איתו כמעט. בסופו של דבר, כשאתה עושה משהו, נגיד, אני עכשיו במקביל, לא חשוב, נגיד אתה עושה סדרה למלחמת לבנון, אז מלחמת לבנון זה נושא שכל זמן עולה בתקשורת הישראלית, ויש המון חומרים, ואתה מכיר את רובם, וזה כל פעם לגרד מתחת לשטיח, אז זה משהו חדש. אז פה דווקא הארכיונים היו, ואנשים הם כמעט כולם כאן, זאת אומרת, הם פה, והם עדיין יחסית צעירים, זאת אומרת, גם שיון מזרחי, שהוא היה בן 80 וקצת, הוא עדיין רהוט וזוכר, והוא כאילו, גם הוא איזה חומר גלם בלתי נדלה שאתה יכול לעשות איתו המון דברים.
אני רוצה לקחת את זה מכאן באמת לעניין של המרואיינים, כי זה משהו שמאוד בלט בסדרה, שפשוט כולם שם. לפחות כל מי שאיתנו עדיין בחיים, נראה שכולם הסכימו להתראיין, יש מישהו שאולי רצית והיה קשה להשיג, או שרצית ולא הצלחת להשיג?
לא, אני חושב שכולם שם. אנשים, שוב, תראה, א' זה לא חיים ומוות, ואנשים לא מסתירים פה איזה סוד נורא נורא גדול, זה גם כיף, זה ספורט, צריך לקחת זה בפרופורציה, זה הפרופורציה שנתי על מלחמות. ואנשים נהנים לבוא, וזה גם, רוב האנשים לא רגילים, אנשים כמו מוטי דניאל, שמעון אמסלם, ברי לייבוביץ', מייק לארגי, הם לא רגילים שאתה בא אליהם כזה צוות ואתה רציני ואתה זה, הם רגילים לכתבה של 4 דקות או לאיזו שיחת זום היום שעושים כשיש איזה דרבי. אז אהבו את הרצינות וכולם רצו לדבר וגם, אתה יודע, ניסיתי לתת לכולם לדבר, זאת אומרת, אני חושב שסירה לי לא חד צדדית, היא כן מספר את הסיפור טיפה יותר גדול. אבל ברור שכל אחד עם מישהו אוהד, אז הוא אומר, לא, עשית יותר הפועל, עשית יותר מכבי.
לי הרגיש מאוזן מדי, אבל בסדר.
איזה צד אתה?
אני בצד המפסיד.
תשמע, הסיפור, לא, אבל יש כן משהו שבסופו של דבר, הסיפור של המפסיד הוא בדרך כלל יותר מעניין, אלא אם כן המפסיד הוא פתאום הופך למנצח. ויש משהו, אני כן חושב שהסדרה קצת יותר יושבת על הנרטיב של הפועל, מבחינת הרצון של אלה שכן רוצים להצליח אחרי המון המון שנים ומחזיקים, זה משהו לעומת אלה שתמיד עושים את זה. אתה לא יכול לבוא, כאילו אם הייתי מספר את הסדרה הזאת בזווית של מקבי, שיש לי איתה באופן בסיסי פחות מעניינת, ולכן דווקא הדרמה הזאת של האם הם יצליחו, האם זה יקרה, האם זה יקרה, כן יש פה איזה טיפה זווית, זה לא זווית של הפועל, אבל מבחינת הסיפור, זה קצת יותר הסיפור של הפועל מאשר הסיפור של מקבי.
אבל מעניין אותי מהנקודה הזאת, ואחרי שאתה ישבת עם כל האנשים האלה ודיברת איתם שער של שעות של חומר גלם של שיחות עם אנשים מהפועל ומכבי, מה מרגיש לך חזק יותר? הכאב של ההפסד של הפועל או השמחה של הניצחון של מכבי?
תראה, אני... זו שאלה... לא יודע, אני לא יודע לענות עליה, כי אני לא עד שרוף, אף פעם לא הייתי... וגם לא שיחקתי בקבוצה, אתה יודע, שאני יכול להגיד מה יותר גדול.
כן, אבל יכול... אתה הרגשת את הנפש של האנשים כשמדברים.
כן, אבל תראה, יש סיפור נורא יפה, שסיפר לי עוד מקבי, שמרואיין לסדרה, שי רוסינסקי, נדמה לו, ברק עולה אחד, ברק, סיפר והוא נשאר בחוץ. וזה דווקא סיפור על העונה שאחר כך שהפסידו מקבי לגליל. והוא סיפר שהוא נסע למשחק החמישי בגליל, וגליל ניצחו. ודקה לסיום, כשהוא הבין שזה מה שקורה, והוא היה אז נער בן 17, הוא היה גמור, והוא בכה, והוא ברח החוצה, כי תחשוב, זה בעם ש... זה מה ששימון אמסלם מדבר עליו בתחילת הסדרה, זה בעם שנולד, כל מי שכמובן, אני נולדתי ב-70, בעם שנולד ב-1970, עד 1992, הוא הכיר רק אליפויות של מכבי תל אביב, הוא לא ראה משהו אחר, אז גם ברק היה כזה, הוא היה באלם, והוא בכה, והוא נפל שם על הדשא בקיבוץ, כפר בלום, והוא בכה. פתאום מישהו מנער אותו, והוא פוקח עיניים, וזה היה שמלוק. שמלוק אומר לו, ילד, קום, אנחנו מכבי תל אביב, שנה הבאה ניקח את האליפות. עכשיו, זה סיפור מופלא בעיניי, שאומר שבעצם כולנו שווים, זאת אומרת, כולנו רוצים לנצח, וכולנו, וגם הוא, שכאילו 22 שנה, הקבוצה שלו לקחת אליפות ברצף, כשזה לא קרה, חרב עליו עולמו. אז השאלה הזאת, מי יותר שמח, או מי יותר כואב לו, או מי יותר זה, אני חושב שהיא נורא נורא אינדיבידואלית, ובסופו של דבר כשאתה אוהד באמת, אז מה אכפת לך? זה כמו ששי אומר, אני עם נסראללה היה, היה לו דריבל טוב שיבוא לשחק במכבי. אז כאילו זה משפט לך, אני צריך לך לצני ומטופש, אני מצד שני מבין את הלוגיקה שעומד מאחורי זה, שאומר, אני רוצה לנצח. הרי הפועל אם הייתם לוקחת 22 שנה רצוף, והם נלחמים על האליפות ה-23 באותה מידה.
כן, אבל אני לא יודע אם זה מקום של, עוד פעם, אני אוהד הפועל ואני... המשחקים הראשונים בחיים שלי שראיתי של כדורסל, ואני מת על כדורסל, היו עוד משחקים מהסדרה הזאת, אבא שלי לקח אותי, הייתי במשחק מספר 1 ביד אליהו, במשחק מספר 2 באוסישקין, וגם במשחק מספר 5 האגרוף.
אוקיי.
אז אני כאילו הייתי מעוצב סביב אותו טראומה, ויותר מזה, אני גם כמו שהרבה מהמרואיינים מדברים, שמהצד של האוהדים על להיות הילד הבודד בבית ספר שלא אוהד את מכבי, אז אני לא גרתי בתל אביב, כאילו, אז שיש אוהדי הפועל, ואני גרתי בטבעון, כולם אוהדי מכבי תל אביב, כי הפועל תל אביב לא קשורה לאף אחד, אז כאילו, אני כאילו הייתי ילד שתמיד כאילו, אתה לוזר. אז אני מבין, אבל באיפשהו אני, ואולי זה קשור גם לרגשות שלי, שאני שומע את אנשי הפועל מדברים, יש את הקטע כזה, אני רוצה לנצח, ואני לא רוצה לנצח כמוהם. ופה מרגיש לי שיש כאילו, יש את הפאזה המכביסטית של הניצחון והניצחון והניצחון, והפועל תל אביב רוצה לנצח בצורה הקטנה שלהם.
תראה, אתה שואל אותי עכשיו שאלת פרשנות כדורסל, או נפש האדם, נפש האדם, ולא, אתה לא שואל אותי כבמאי. אני מעדיף לדבר כבמאי שעשה סדרה. אם אתה שואל אותי כאבידה, מה אני חושב, על הדבר הזה, אני אגיד ככה. אתוס זה דבר שנבנה. עכשיו מה שבונה אותו זה, אתה מתאים את עצמך כל הזמן את הסיפור שלך לפי מה שקורה. ובעצם מה קרה? התחילה מכבי לנצח ולנצח ולנצח, והפועל לא הצליחה לנצח אותה. לקחת אליפות, זאת אומרת, נצחה אותה במשחקים, אבל לא הצליחה... הרי השנה קרה דבר מדהים, כשהפועל ניצחה בגביע את מכבי, so, אתה יודע שזו בעצם הפעם השנייה מאז 1969, שהפועל מנצחת במשחק שקובע משהו את מכבי תל אביב. היה פעם אחת בגביע, נדמה לי ב-88, בשמינית הגמר, ותמיד הפועל ניצחו את מכבי במשחקים שלא קבעו כלום. והשנה, השנה אני מתכוון, הם עשו את זה, זאת אומרת, זה הישג מטורף. אז כשאתה ככה 50 שנה, אתה בונה לעצמך אתוס חדש. והאתוס הזה נבנה על זה, שבעצם אתה לא מצליח, אני לא נכנס עכשיו אם זה קשר או לא קשר, ואם שמעון מזרחי עשה ככה או אחרת, אני גם לא מבין בזה. אבל אתה בונה לעצמך את האתוס שלך מחדש, ואתה אומר, אוקיי, אליפות אני לא לוקח. מה יש לי? ואתה מתחיל להגיד, יש לי גאווה, יש לי דרך.
כן.
והדרך תיקח אותי לפה, והדרך תיקח אותי שם, ואני לא תמיד רוצה לנצח. בסדר גמור, כל אחד מהסיבה שלו. אני, יש בן שלי שהוא נהד, עוד הפועל, הוא משחק שם, הוא ילד, הוא בן 12. הוא רוצה לנצח. והוא אגב בשנה מטורפת, מבחינתו הקבוצה הגדולה של העיר זה, זה הפועל. עד הפלייאוף.
כן. בתור במאי, אז מי מהמרואיינים הרגשת שיש לו איזשהו סטאר קוולטי מחוץ למגרש, שיכול להחזיק רעיון, הוא יכול להחזיק יותר מזה, ונתן לך את מה שאתה רוצה בתור קולנוע לקבל?
אני חושב שהם כמעט כולם היו שם. אני מאוד נאמן, כשאני עושה סרטים, סנרות, מאוד נאמן לסיפור. אז הרבה פעמים, כאילו על חשבון הסיפור, אני לפעמים מוותר על דברים מסוימים, שאולי זה הדברים שאתה מתכוון אליהם. כי הרי בסופו של דבר שאתה אומר, אוקיי, שמעון אמסלם, מה הסרט עליו? נגיד, היית עושה סרט על שמעון אמסלם, מה הסרט על שמעון אמסלם? אז כן, היה מסדרות וזה, אבל בסופו של דבר, מה שמעניין זה הבן אדם הזה מהפועל, שלא הצליח לנצח את מכבי. אז כמעט כולם בהפועל מוגדרים, לפי העניין הזה שלהם בדרבי, או בזה שהם לא הצליחו לקחת אליפות, זה אנשי הפועל. באנשי מכבי זה משהו קצת אחר. אבל תשמע, אני בטוח שאם מוטי דניאל, במקום למכבי, הולך להפועל, הוא היה סמל הפועל מטורף. הבן אדם הזה, זה בול הבן אדם שהעודים בו סישקן היו משוגעים עליו, אם הוא היה משחק את שם. אבל הוא לא, הוא הלך לשם. אז גם איזה משהו שהוא טריקי כזה.
אני רוצה להמשיך על הקו הזה של לשאול אותך כבמאי. יש איזשהו, אני אכניס פה טיפה פרשנות אישית שלי, ואם אני טועה איפשהו אז תתקן אותי. יש איזה מתח כלשהו בשנים האחרונות בעולם של הדוקו, רואים יותר התערבות של הבמאי בעיצוב נרטיבים, בין אם זה באופן העריכה, או השפעה יותר אגרסיבית, הזכרת מקודם, אני חושב שהדוגמה, אחת הדוגמאות זה הריקוד האחרון, שמייקל ג'ורדן בעצם נתן גישה, אחרי הרבה מאוד זמן, אבל אתה יודע, אומרים שהוא גם היה, גם קיבל בעצם פיינל סיי על הנרטיבים, והנרטיב של הגדולה של ג'ורדן מאוד מאוד בולטת בסדרה הזה. אני חושב שמי שיראה את הסדרה שלך, יגיד שמאוד מאוד בולט, שאתה באת לעשות עבודה עיתונאית, אובייקטיבית, אני חושב שאף אחד לא יכול להסתכל על הסדרה הזאת ולהגיד שיש פה איזושהי הטייה שלך לצד הזה או לצד הזה. רצית, היו מקרים שבהם, קודם כל אם אתה מסכים עם האמירה הזאת, ושנית, אם היו מקרים שבהם רצית שהדעה שלך תהיה יותר בולטת בסרט, האם זה היה מודע, האם רצית, אני אתן דוגמה, יש איזה מקרה שצביק השרף מדבר על השיפוט סביב האגרוף, בהחלטה לא להרחיק את לבן, שדוד דגן לא יעשה משהו עבורו, עבור צביק השרף, בגלל כל הריבים ביניהם, ולי אני מסתכל על הסרט הזה ובא לי לצעוק, צביקה, זה לא הכל סביבך, אני הייתי רוצה להתגר אותו לסיפור הזה, יכול להיות ששני הדברים יכולים להיות נכונים, אתה רבת עם דוד דגן, הכל בסדר, אבל יש סיבה אחרת כלשהי שבגללה לא ירצו להרחיק את לבן. אתה פתחת מצלמה ונתת לדברים לדבר בעד עצמם, אתה מסכים?
טוב, אני יכול עכשיו לדבר שעות על כל מה שאתה העלית פה, אני אתחיל במה שאמרת בהתחלה, העניין של ההתערבות. אתם מכירים את הסרט ננוק איש הצפון? שמעתם עליו?
כן, זה אחד הדוקוים האיקוניים.
זה נחשב לדוקו האיקוני הראשון, הוא מ-20 ומשהו, עשה אותו במה שקוראים לו רוברט פליירטי. רוברט פליירטי נסע לעשות סרט על האינויטים, שפעם היו קוראים להם אסקימוסים, והיום זה שם לא תקין פוליטי. אז הוא נסע לקנדה, והוא עקב אחרי אינויט, שהוא שמוע ננוק, הוא צילם סרט, ואז הוא חזר באונייה, הייתה שריפה באונייה, שנדמה לי בגללו, וכל החומר גלם שלו נשרף. ואז הוא נסע בחזרה, אבל הפעם הוא כבר הכיר את הסיפור, והוא ביים את ננוק בצורה מוחלטת, ובעצם הדוקו הגדול הראשון בהיסטוריה, סרט משנות ה-20, הוא סרט מבוים, שבו במה אמר לשחקן, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, ועשה סרט שהוא בעצם האבא של הז'אנר. אז מה זה, זה דוקומנטרי או לא? זה, הבמאי מתערב כל הזמן. עצם זה שאני מספר את זה ככה, ודאי אתה מספר את זה לכיוון אחר, ומישהו אחר מספר את זה ככה, ומצלם את צביקה ככה או אחרת, זה כבר, זה כבר התערבות. השאלה הזאת היא לא, היא חלק מה, מהיצירה. עכשיו, אם ג'ורדן היה זה שהחליט בסוף איך נראה הקאט, ואין איזה דיסקליימר שאומר שזה בעצם סרט של ג'ורדן, ואז היה פותר את זה, אז באמת יש פה איזה טעם לפגם, ולא על זה אני מדבר, שאני מדבר על העניין הזה של ה-point of view. לגבי לאמת פה, אני אגיד לך מה. קודם כל, אתה מאמת ואתה אומר ככה, אתה מתווכח, ובסוף אתה מכניס את מה שאתה חושב שהוא טוב. ולמחרת היית מכניס דברים אחרים. אז גם בסרט יש רגע שאתה צריך לסגור אותו, והערוץ לוחץ, ונגמר הכסף לעריכות, ואתה, אין לך יותר זה, ואתה חייב לגמור אותו. ותמיד שבוע אחרי זה אתה אומר, הייתי צריך לעשות ככה, ועשר שנים אחר כך אתה בכלל אומר, הייתי עושה את זה, עכשיו תנו לי לעשות את זה, כמו פליירטי, שנסע לצלם עוד פעם את ננוק. במקרה הספציפי הזה, הדוגמה שאתה נתת על צביקה, או בכלל, אני מרגיש שהרבה פעמים, לתת לבן אדם לדבר, ולא להתעמת איתו דרך השאלה אליו, ולהתווכח איתו, אלא להתעמת איתו דרך העריכה, זה דבר שאתה מרוויח ממנו פעמיים. אתה מרוויח ממנו פעם אחת, כי בעצם אתה עדיין מתעמת איתו דרך העריכה והמסר עובר, שאתה מה שאתה רוצה להגיד, אבל הדבר השני שאתה מרוויח זה כעס של הצופה. אני חושב שכעס של הצופה זה דבר טוב. אני חושב שזה שאתה אומר, אבל צביקה זה לא ככה, זה דבר טוב. אני חושב שצביקה הוא מרואיין מדהים. יש לו פאוזות שהן חגיגה, כי הוא נעצר עם הידיים, ואתה אומר, מה איש הזה הולך להגיד? והוא תמיד גם יגיד איזה משהו לא צפוי מיד אחר כך. ודניאל אמר לי, ככה הוא גם היה שהוא היה מאמן, שהוא נכנס איזה פעם אחרי העריכה, כי הוא הביא לנו משהו והוא ראה איזה קטע. אז העניין הזה, שבעצם אתה אומר, לא, מה? זה, איך זה לא? ומה הוא אומר ככה? וזה זה מעולה, זו תגובה מעולה. שאם אני הייתי מתעמד, הוא אומר לו, אבל צביקה, אתה לא מבין, והוא שומעים אותי, והוא אומר את זה, ואז הוא אומר משהו, הוא היה מוריד את זה. עכשיו, ברור שאין פה מושלם. וברור שיכול שהיית... אם הייתי עושה את זה כמו שאדם מציע, יכול להיות זה היה יותר טוב או פחות טוב, או יותר טוב בעיניך, או יותר טוב בעיניי, או פחות טוב, זה אין פה זה, אבל אני מאמין מאוד באימות דרך העריכה בסרט הספציפי הזה פחות, אבל בסרטים אחרים דרך תנועות מצלמה, חשיפה והסתרה, זאת אומרת, מה אתה שומר למשל, הרי בסדרה הזאת, הפרק השני, שקראנו לו לא מחליפים קבוצה ואימא, על... ציטוט של משפט שגור שלף אומר במהלך הפרק, הוא פרק שבמרכזו מרסר ורלף קליין. שני אנשים שבסדרה הזאת החליפו. אחד היה סמל של הפועל, לא בסדרה הזאת, כמה שנים לפני כן מרסר כבר עבר למכבי, ורלף שהיה סמל של מכבי ועבר להפועל. וזה ברור ששניהם היו גם טעונים מעבר לזה שזה העבודה שלהם, והם רוצים לעשות הכי טוב בעבודה שלהם, והם אנשי כדורסל, הם היו גם טוענים באיזשהו אנטי להוכיח לצד השני. עכשיו, רלף קליין בעצם הופך לדמות בסדרה הזאת באמצע הפרק השני. הוא מופיע לרגעים בפרק הראשון, אומרים רלף קליין מאמן, אבל כל הסיפור שלו לא קיים. והיה מי שאמר, גם מתוך ההפקה אמר, אבל חייבים להגיד שרלף היה במקום. אמר, לא, שנייה, רגע. רק, אז אתה יודע, אם נגיד היית רואה רק את פרק אחד, היית יכול שהיית אומר, רגע, אבל מה, כאילו, מה עושה? אבל רלף, זה, הוא במכבי, ויכול שמי שבכלל לא יודע, זה בכלל לא היה מפריע לו. ואז מגיע הרגע שרלף הופך להיות בדמות, ואתה אומר, אם אתה לא יודע, נגיד שאתה היה צופה הדיוט, שלא יודע שום דבר, אתה אומר, גם הוא, גם הוא לא מחליף פוצה, זאת אומרת, כן מחליף פוצה ואימא. והצופה שיודע אומר, הנה, אתה מבין, אז זה תמיד המשחק הזה של ההסתרה והגילוי, שהוא לפעמים בקאט אחד, והוא לפעמים בסדרה שלמה, ואם זה מצליח, אז זה מצליח, ואם לא, אני תמיד, אתה יודע, אני אומר, כל צופה, מה שהוא אומר, הוא קובע, הוא צודק.
בנוט שלי, שהתחלתי לכתוב באיזה נוט באמצע הפרק השני, כתבתי נוט הראשון, כתבתי מאוד בולט, אני חייב לדבר איתו, איפה המקום של רלף קליין מכל הסיפור הזה, למה לא רואים אותו, ובשנייה שאני כותב את הנוט הזה, התחיל כל הנרטיב של רלף להתבלט.
זה כמו הקטע, יש את הסרט, איזה סרט עם איש על ה-Man on the Moon, על איך קראו לו?
אנדי קאופמן.
אנדי קאופמן.
תחתי
עם הקטע שהוא הולך לטלוויזיה, שהוא עושה כאילו שהטלוויזיה מתקלקלת באמצע, באמצע איזה תוכנית. ואומרים לו, למה אתה עושה את זה? זאת אומרת, צריך לעשות את זה 20 שניות, זה הזמן שלוקח לבינם לקום, כי זה טלוויזיות של פעם, לדפוק על המסך, ואז זה יסתדר, ואז הוא מרגיש נורא נורא נוח. הוא אומר, סידרתי את הטלוויזיה. הוא לא יודע שזה תרגיל, והוא מתיישב בחזרה, והוא רואה עכשיו את הסרט אחרת לגמרי. עכשיו, אם זה באמת היה, זה גאוני, כי זה בעצם ממש מראה לך איך אתה יכול, אתה יודע, כמו שאתה אומר, ברגע שפתאום היה ככה, הישג ענק. זה כמו שלושה בבאזר.
הסיבה שהסימפסון צהובים.
למשל, כן.
אני גם עשיתי רשימות תוך כדי, ושוב, אני מאוד הסתכלתי על זה גם ברמה של הזיכרונות האישיים שלי, אבל שמתי לב להמון דברים שבתור ילד לא יכולתי להיחשף אליהם ונעלמו בארכיונים, והיה שם איזה רעיון בפרק הראשון משותף של אברהם פלדה ושמעון מזרחי, שבעיניי הקטע הארכיון הזה קסום, כי אתה רואה, אתה מרגיש את שני האנשים האלה, כל אחד יושב מצד שני, כאילו הם לא היו באותו לופן, אבל כל אחד, ואתה מרגיש, אני לא אגיד שנאה כי זה חזק, אבל הם לא מחבבים אחד את השני. היה בזה בעיניי המון המון קסם, שעל הקטע הארכיון זה היה, לא יודע, דקה של רעיון של אורי לוי עושה שם עם הקטע עם החוב והסיפור הזה. זה היה, באמת לי זה עשה כאילו, חייכתי חיוך וטורף, ואמרתי אבל אני מרגיש לא מרוצה, כי אני רוצה לשמוע עוד על זה. אז אם יש לך משהו מהשני האנשים האלה שלא הצלחת להכניס מפעד, כמו שאמרת, מקום וזה, אני אשמח לזה, אתה יודע, נגט קטן על הסיפור הזה.
זהו, זה עוד פעם העניין הזה, שכשאתה יוצא לדרך, אתה אומר, אוקיי, יש תהליך נורא נורא קבוע, שיש תחקירן, שמקרה זה יונתן אברהמי, תחקירן מעולה וחבר שלי, הולך להביא חומרים מערוץ אחד, ואתה אומר, מה הוא יביא? זאת אומרת, איזה דברים הוא יביא? ובאמת הסדרה הזאת הייתה מאוד מאוד מתוקשרת, ויש את ה... זה היה חצי גמר שמכבי ניצחו את גליל, ו... או את ירושלים? ופועל תל אביב ניצחו את ראשון.
לא את ירושלים?
ניצחו את ראשון, ראשון היו עם יתרון ביתיות. העונה הזאת, הפועל תל אביב התחילו ממש גרוע, הם החליפו זרים בדרך, וויין קמבל ו...
גורן גרבוביץ'.
גרבוביץ', יפה. והביאו את בתך את סרטקיל, ואז סרטקיל עוד לפני תחילת העונה, או ממש בתחילת העונה, ואז שורט הגיע, ואז הם התחילו לנצח, והם כזה גמרו את העונה מקום שלישי. הם הלכו נגד ראשון, וניצחו את המשחק, אנדרי ספנסר, יוג'ין בנקס, ניצחו את המשחק הראשון בחוץ, ולקחו את הסדרה. ואז הייתה, הגיעו לסדרה כמר, והיו משהו כמו איזה... שבוע או 10 ימים להתארגן לסדרה הזאת, והטלוויזיה די נתנה ככה, ומה שיפה, שהטיים קוד שמופיע על הקלטות, הוא לפי שעון. זאת אומרת, הערוץ הראשון היה מכין, רושם את השעות, ואתה רואה שזה הכל 23:48, זאת אומרת, זה תוכניות לילה נורא מאוחר, שפלדה ושמעון מזרחי נוסעים במיוחד לאולפן באמצע הלילה בשביל להתווכח. והם באמת מתווכחים שם, אני חושב שפלדה מגיע ככה טעון, הוא גם, הסיבה שהם לא באותו, באותו ערוץ, באותו אולפן, זה כי, אז בעצם שימון נסע לירושלים, ופלדה באולפן בתל אביב, כי יש יום הולדת למישהו, זה לא ברור בדיוק, יש איזה יום הולדת שהוא לא יכול לא להיות בו, והוא מגיע עם העניבה האדומה, והוא מאוד מאוד טעון. אבל אתם יודעים, אתם מדברים על עריכה, אני סליחה, לא, בלי זה, לא, אין פה סילוף, אבל עזרנו לזה להיות הרבה יותר ככה טייט ממה שזה, כי זה קצב של ערוץ אחד, והוא מדבר, והוא מדבר, וכן, הרגע הזה של החוב על אוסישקין לפני 6 שנים, אז הוא אומר, לא, זה 4 שנים, זה לגמרי שם. אני אספר רגע עוד משהו מצחיק, אפרופו ימים שלוקח זה. ישראל לב, עוזר מאמן הפועל תל אביב, שמרואן בסדרה, היה גם מאמן נבחרת אנשים. ואף אחד באיגוד שסידרו את המשחקים לא חשב שהסדרה הזאת תגיע כנראה ל5 משחקים. כי כשנגמר המשחק הרביעי, ישראל לב היה צריך לנסוע עם נבחרת אנשים לאיזה טורניר בפינלנד. והפועל תל אביב ערערו ואמרו, בסדר, מחכה לו. ודחו ב9 ימים את את המשחק החמישי. עכשיו, זה לא נמצא בסדרה, כי לא הצלחתי לספר את זה טוב, וחבל. מסוג הדברים שאם היום הייתי ניגש לזה, אם עכשיו תנו לי לביים את הסצנה הזאת, אני עושה את הרבה יותר טוב. ערכנו בזה, יוני כהן, האורך ואני, ובסוף החלטנו להוריד אותה, כי הרגיש מה שאנחנו קוראים לו בטן. אבל הדבר הזה, שסדרה, דוחים אותה בתשעה ימים, בגלל משחק של נבחרת אנשים, זה העולם שאני מתגעגע אליו. זה לא יכול לקרות היום, זה פשוט בלתי
מטורף. אני,
זה כאילו... ממש. עכשיו, מה קרה בעשרה ימים האלה? כי זה יום ועוד תשעה ימים. כולם התעסקו רק בסדרה הזאת. זה היה לפני האולימפיאדה, הכל נגמר, אין כדורגל, אין זה, אין כדורגל באירופה, ה-NBA נגמר, כל הדבר היחיד שנשאר, זה לדבר מכבי או הפועל, ובעצם בעשרה ימים האלה, העיתונאים התחילו לנפח להפועל תל אביב את זה שהם יכולים לנצח. וזה דבר נורא נורא יפה, ששוב, לא הצלחתי להגיע אליו ב- 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 בעבודה, והרבה פעמים דברים יפים נופלים, אבל אמרתי את זה אפרופו הזה שהיה שבועיים לחכות, אז התקשורת עבדה היטב, והרבה עיתונאים שבעצם נמאס להם מהשלטון היחיד של מכבי, מה שנקרא, דחפו נורא לתומר שטיינר בראש, שהוא יכול לנצח, ולשימון אמסלם, שהוא יניף את ה... יריב את הצלחת. וזה דברים יפים ש...
לא, זה...
אני מתגעגע אליהם כאדם, זאת אומרת, לא בלי קשר למי אני אוהד. זה תרבות, תרבות שאני מתגעגע אליה.
אתה יודע מה קורה היום אם היו צריכים לחכות תשעה ימים בין משחק ארבע למשחק חמש?
זה לא היה קורה, זה לא יכול לקרות.
זה בלתי נתפס.
לא, זה לא יכול לקרות, כי יש חוזים, יש חוזים לשחקנים, יש חוזים לטלוויזיה, יש הסכמי אימוץ, יש כל מיני דברים אחרים, זה פשוט לא יכול לקרות.
רוב הזרים פה עם כרטיס טיסה חזרה הביתה.
כן, כן, אז זה היה פה תלווים, נסו לים המלח. עשו כזה יומיים אימון בימה, כאילו ישבו יומיים בים המלח, עשו כל מיני אמבטיות מלח.
זה דם סימבולי, זה עובדה שהם צפו.
המקום הכי נמוך בעולם, כן. מכבי הלכו לחרמון, אתה אומר,
אנחנו, סתם, אני חייב, יש לנו, אנחנו פודקאסט ספורט, ואנחנו חובבי ספורט, אנחנו חובבים מאוד את האנשים האלה ואת הסיפורים שסביבם. ומישהו שישב כל כך הרבה שעות מוסתה ואמר בקודם, עם כל האנשים שאנחנו גיבורי ילדותנו, יש איזה סיפורים מצחיקים על ההוואי סביב האנשים האלה מבעת הזמן שישבת איתם?
הייתי, חבל שלא התכוננתי והייתי את זה, אבל ככה אתה אומר, למשל, שמעון, אמסלם סיפר את זה, פרישמן סיפרו, מה זה להיות, זה הייתה תקופה, שרוב השחקנים בקבוצות היו ישראלים. זאת אומרת, היו שני זרים, מתאזרח, שניים, מכבי אחד יותר מבקבוצות אחרות, אבל גם במכבי הרוב היו ישראלים. אז מספרים נגיד לכם, הם משגעים את הזרים. כשמשל היה בא זר חדש, אז הם היו אומרים לו, כשהמאמן נכנס, תעמוד ותמחא כפיים. בחדר, שהוא מתחיל לדבר, כי המאמנים מדברים, תעמוד ותמחא כפיים. ואז נגיד, אני לא יודע, ואין כמה זה, אתה יודע, רלף נכנס, אז הוא נעמד והוא מתחיל למחוא כפיים, אתה יודע, כל מיני סיפורים, אז כולם מסתכלים, מה קרה לו, והם מתחילים לצחוק. כל מיני סיפורים שהם ככה איזשהו הווי של, של, של פעם, אני חושב שהם כולם, אז קשה להגיד, אבל אז גם לא, נורא לא נכנס לזה, פעם היה יותר טוב וכולי, אבל אנשים הם מתגעגעים לימים ההם, אני חושב. גם אלה שעובדים היום מתגעגעים לכדורסל הזה. הסדרה נגמרת שעדי רובינשטיין לא סתם אומר, מכבי בחיים לא תהיה מכבי ההיא, והפועל לא משנה מה לא תהיה הפועל ההיא. אבל גם הכדורסל הישראלי לא יחזור להיות הכדורסל ההוא. וסיכם את זה יפה, יעל אופנהיים, שעשה איתי את הסדרה, שאומר שהוא איש ערוץ הספורט, שנה אחר כך נכנס ערוץ הספורט והתחיל לשדר כמו שצריך את הכדורסל הישראלי. ובעצם התחיל דבר, פסק זמן, אתה יודע, הייתי אתמול במשחק, ליגה, לא משנה של איזה קבוצה, אבל היא משחקת בתל אביב, היא לא מכבי, ו... עסק זמן טלוויזיה, אתה יודע, כל מיני זה, ובאמצע עולה מישהי עם חבר'ה שמשחקים, כל מיני דברים, והשוא הזה ש, ש, שהיה שם, זה, כמו שאומר, מחכים 9 ימים למשחק, ותשעה ימים, מה, מי נצח? מה אתה אומר? אתה אומר, אתה יכול כאילו לנצח את זה? זה דבר יפה שאני חושב ש... חבל שהוא לא קיים, אבל זה לא רק בכדורסל, זה בכל דבר בעולם.
זה היה באולם שנמצא טיפה מחוץ לעיר, ואי אפשר לעבור ולעשות פיפי עליו בדרך ליציאה, נכון?
סיפור נורא יפה הקטע שהוא אומר איך הוא היה חוזר ומשתין שם, פעם צריך להתאמץ בשביל להשתין שם בכניסה. אבל אני גר ליד אוסישקין, אני אפילו יש לי בבית 3 חטיפות מהפרקט, שהלכתי עם הבן הגדול שלי, שאז היה ילד קטן, לקחת שרצו את אוסישקין, ואשתי סתם כזה מדפים נורא יפים להציצים. אבל כן, אני זוכר את העניין הזה עוד פעם, בלי, אני לא אוהד הפועל, כן, אבל לא, לכנס סתם לראות משחק, כי אתה יכול לעבור באוסישקין, אתה יכול לראות משחק של נוער, נערים, בית, נגד מכבי רמת גן, אתה יושב, רואה איזה 20 דקות, אני לא מצליח את הבית, איך יורד, חוזר, זה היה כיף. אבל גם ביד אליהו היה כיף, אני בתור ילד גם הלכתי עם משחקים של מכבי, אבא שלי היה לוקח אותי גם, וזה היה באירופה, היה פגז.
אני היחידי שאבא שלו לקח אותו לשום דבר.
עשה לך חשק לעשות עוד פרויקטים של ספורט?
אני תמיד אוהב סיפור, זה לא משנה, פעם, אנשים תמיד מקטלגים אותך. אז אני הרי עבדתי, אני בהתחלה עבדתי בערוץ הספורט, התחלת העבודה שלי הייתה בערוץ הספורט ככתב, הייתי ב... נכנסתי בשבוע השני של חדשות הספורט ככתב, עשיתי הרבה כתבות וזה, אז תמיד קטלגו אותי כבמאי ספורט, עשיתי פעם סרט כמו לא שומרים על התקווה, על בני יהודה, זה סרט על העונה שלהם בשנת 99-2000, שהפועל כדורגל לקחו את הדאבל ובני יהודה כמעט ירדו. ואנשים, אז אנשים שהם מציעים לי עבודות על ספורט, אחר כך עשיתי סרט על אהוד בנאי והפליטים, והתחלתי לעשות קצת דברים על מוזיקה, אז כמעט כל הזמן אנשים הם מתקשרים אליהם דברים על מוזיקה, אז זה כאילו אתה כל הזמן מקוטלק, ואני תמיד
כן
אומר...
תפס.
מה?
זה תפס לא, באמת.
אני, לא, אבל אני אומר, העניין הזה, אתה יודע, לפני שנתיים עשיתי סרט שנקרא רצח בקולנוע הצפון, שהוא סרט יותר היסטורי ויותר ככה דרמטי, ואני, אם הסיפור טוב, אני שם. האם בספורט הישראלי יש סיפורים טובים? יש. הספורט הישראלי הוא לא שופע בהצלחות גדולות, ויש משהו ב... יש משהו בעונה של כדורגל שהוא מאוד איטי, מבחינת לספר סיפור ספורטיבי. אבל יש רגעים. אבל אתה אומר, נגיד, האם אפשר לעשות סרט? לא שזה מה שאני מכוון, אבל נניח על ה... עונה שהפועל תל אביב עם גילי לנדאו לקחה את האליפות ממכבי חיפה, עם הגול בדקה 86, שצבי שריר לא שרק אופסייד. סתם אני אומר דוגמה, זה ברור שאפשר, צריך לחפש סיפור טוב ולכוון איך מספרים אותו. אני חושב שבסדרה הספציפית הזאת היה, גם זה שזה היה 5 משחקים, וגם זה שמכבי הגיע עם 22 אליפות רצופות, היה פה איזה משהו שאפשר לספר אותו, כמו שהוא, בלי לחפש בכל מיני מקומות אחרים. אני יודע שעושים עכשיו הרבה, יחסית הרבה סרטים על ספורט.
אני יכול.
יצאו בקרוב.
יש לי, אני הולך להפוך את השיחה עכשיו לגמרי, למשהו אחר לחלוטין.
לך על זה.
כבר הרבה שנים שיש לי פיץ' לסרט דוקומנטרי שצריך לקרות בעיניי בארץ מזמן, וזה סרט ספורט, ואני רוצה לתת לך את הפיץ' הזה עכשיו. בשנות ה-90 הייתה תוכנית טלוויזיה, אני מאמין שאתה זוכר, עם אברי גלעד שנקראת קטן אלינו, והיה שם איזה קטע שבה הם לקחו קבוצה מליגה ג' שלומי, ולקחו אותה תחת חסותם, ושלומי עולה ללאומית, והתחילו להחליט עם שחקנים וזה.
לא, לא ללאומית, אבל לליגה ב' כזה, נכון?
הסלוגן היה שיר, שלומי עולה, לא, 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 ללאומית. זה היה, כל הנרטיב היה סביב, אנחנו לוקחים קבוצה מליגה ג' עם כל התוכנית והכסף, ערוץ 2, זה, ואנחנו נלווה אותם בהתפתחות שלהם עד שהם יגיעו ללאומית. איתן אהרוני, אני חושב שסתיו בטח מכיר את השם הזה, אוכתם, אם זיכרוני לא מטא אותי, אוכתם כדורגל.
קפטן מכבי חיפה לשעבר.
מכבי חיפה.
והפועל חיפה, הוא גם היה
בכל חיפה. אחד הספרים של מכבי, אבל כן.
אחד, נכון. עם הטלטלים, ואני חייב לדעת כל, אני חייב לחקור ולדבר עם כל האנשים ששותפים לזה בקבוצה, מה קרה אחרי שהתוכנית עזבה אותם, כל הסיפור שקרה בעיר הזאת סביב זה, אני מעניין אותי לחזור לשם.
אז אם אני לא טועה, אני מדבר מזיכרון, מה שקרה שם זה כבר בזמן אמת, היה שבעצם היה כעס נורא נורא גדול בקבוצות אחרות ובליגות הנמוכות, מה פתאום הטלוויזיה נותנת כסף לשלומי. והם בעצם, הכוונה של התוכנית הטלוויזיה הייתה, בוא ניקח את הקטנים ונהפוך אותם לגדולים, נעלה את אלה ונהפוך אותם למכבי חיפה, לקבוצה שכולם אוהבים. מה שקרה שם נורא מהר, קרה דבר נורא הפוך נורא מהר, שכולם אמרו, מה, אלה? והם הפכו להיות המכבי תל אביב, זאת אומרת, בכדורסל של הליגה ג', כי בעצם אמרו, אלה יש להם מלא כסף, הם מביאים להם את איתן ארוני ואת כל השחקנים, צריך לנצח בהם. יש פה משהו, אבל אני חושב שזה יחזיק רק אם באמת לאנשים שהיום, זה שינה להם את החיים. זאת אומרת, בואו נגיד לעשות סרט על משחק הסרוכים, של בית שאן, זה רק אם באמת איתן טייב בדבר הזה היום, יושב אצלו באיזשהו מקום, שהוא דרמטי, וזה לא עוד משהו שהוא עבר בחיים שלו, ואני נדבק ספציפי לזה, כי לא יודע למה דווקא זה עלה לי בראש. אבל הדרמה חייבת להיות, ופה בסדרה אגרוף, סליחה שאני חוזר לה ולוקח לך את הפיץ', אבל
הדרמה... 70-30 לכיוון שלי.
כן, לא, הדרמה, השאלה מה הדרמה, אז בכיוון שלך, אני אומר השאלה מה הדרמה מעבר לאנקדוטה. כי יש פה אנקדוטה יפה, זאת אומרת, יש פה משהו, זה מעניין. אבל אתה יודע, אם החלוץ הזה של שלומי, הדבר הזה הפך לו את החיים באיזשהו, אתה יודע, באיזושהי צורה ויצר משהו זה, ואם המגן של שלומי הפך להיות מגן של נבחרת אנגליה, אבל השוער הפך להיות נרקומן, סתם, סליחה. אז יכול להיות שיש פה משהו. שהוא מעבר לאנקדוטה, כי צריך הרבה פעמים להיזהר, יש את הפתגם הזה, חשיבות הפגישה זה עצם קיומה. שאגיד רגע, בעניין הזה של מוזיקה, יצא לי הרבה שנים, אנשים מתקשרים אליי ואומרים לי, יש לי, צילמתי 150 שעות של זה וזה, זה אומן נורא נורא חשוב, ואני מנסה לעשות מזה סרט. ובאתי וראיתי, בין אם זה הצעה לעבודה או סתם מתייעצות בדרך כלל, ואתה אומר, אין פה. זה שהבן אדם גדול, או שיש פה סיפור על הנייר שהיה נכון ברגע מסוים, זה לא אומר שזה מצדיק סרט מבחינה דרמטית, שזה יחזיק גם היום. וזה מה שתמיד צריך לחפש. זאת אומרת, אומר, אוקיי, הדרבי של תל אביב, או ביתר ירושלים, או מכבי נתניה, מוטל שפיגלר, אוקיי, כן, אבל מה? מה עושים עם זה? מה אתה בעצם רוצה לספר? הסדרה על ג'ורדן, על מה היא סיפרה? היא סיפרה על ג'ורדן, אבל היא לא סיפרה על ג'ורדן, היא סיפרה על דרמה של עונה אחת, של קבוצה שרוצה לקחת האליפות, ועל הדרך היא סיפרה כל מיני דברים, על מתחים כאלה ואחרים בין בני אדם, ובין קבוצות, ובין גזעים בארצות הברית, ובעצם את הסדרה של... הדוגמה אולי הכי טובה זה או-ג'יי סימפסון, שלא משנה, עוד פעם יגעו בזה, זה יהיה טוב. כי זה פשוט סיפור כל כך טוב, שאתה רק צריך לבוא ולשים עליו עוד קומה שמישהו לא שם לפניך.
יש לי, אני חוזר, סלח לי, שאני מחזיר אותך לעמדת המתבונן בנפש האדם. וכי אתה ישבת איתם, ואתה דיברת עם כל האנשים האלה.
כן.
ואני רואה את הסרט, וזה בכלל לא משנה מה הדעה שלי, אבל זה מאוד מאוד דיכוטומי. אנשי מכבי, האגרוף הוא בגלל שתומר הציק לו, וההרחקה היא כי לא היה צריך להרחיק. ואנשי הפועל מאוד בזה מוגזם, זה לא בסדר, איך לא הרחיקו, מייק לרגי וכו וכו וכו. האם היה באיזשהו מקום מישהו מאחד הצדדים שכאילו אמר, כן, אני מבין על מה הם מדברים, הצד השני?
לא, אני חושב שגם בסדרה זה טיפ טיפה יותר מורכב ממה שאתה אומר, כי תראה, יש אנשים שאומרים, לא היה צריך להרחיק, והם אומרים, נגיד שמעון מזרחי בא ואומר, לא היה צריך להרחיק כי היה שם קינטור, והוא התחיל, ונתנו עבירה, וזה בסדר גמור, או לחילופין, מה שאומר, זה מה שהשופט החליט. זאת אומרת, מוטי דניאל בא ואומר, זה מה שהשופט החליט. הם מסתכלים ואומרים, כן, אתה יודע, ווילי סימס, שהוא מסתכל, הוא אומר, ברור שהיה צריך להרחיק, אבל השופטים, הוא מסתכל על המצלמה, והוא אומר, והוא איש מכבי, הוא מתראיין כאיש מכבי, זאת אומרת, הוא לא, נכון שסיפה נשחק בפועל, אבל אנשים כן מביאים ביקורת על, ההרחקה, על זה שלא הייתה הרחקה, וגם מרסר אומר, אני כנראה טעיתי, חושב שהיה צריך להרחיק וכו'. זה לא העניין של ההרחקה הספציפית, אלא הדיון של האם, בגלל שזה מכבי, לא הרחיקו. אוקיי? עכשיו, אם אתה מקביסט, אתה לא יכול, אמיתי, וזה בסדר, אתה לא יכול להגיד, כן, בגלל שמקי, אתה כאילו שומט את הקרקע מתחת לדבר הזה, אתה לא, זה לא קיים בתפיסה שלך. ואז אתה אומר, כן, אומר צביקה, דוד דגן, הוא היה רב איתי, והוא היה מחפש אותי, ומה פתאום שהוא יעזור לי? אפילו טוד וורניק שאומר, אני לא יודע, מעבר לרובן בראש. אתה מבין? אז הדברים האלה, הם, זה יותר מורכב מלא או כן, אבל אני חושב, שואלתי מה אני חושב, שאם זה היה באוסישקין, מרס היה מורחק. כי הווייב מסביב היה הווייב מאוד מאוד חזק, ואתה גם רואה שווירובניק באוסישקין הוא שורק בלי פחד על כולם. מה שאומר אריה מליניאק על העניין הזה שהוא חשש בדקה ראשונה אולי להכריע משחק, למרות שתראו, מה זה להכריע משחק? מרסר היה את ורגס, היה את מיטשל, היה את ג'אמצ'י, זה לא שהם מרחיק, זאת אומרת, יש מצב שמכבי היו קמים מזה מצחים ב-50 הפרש, כי הם מכבי, כי הם גם קבוצה, כנראה לא פחות טובה, הם משחקים בבית שלהם, וההיסטוריה יושבת עליהם. אין מה היה קורה אילו, כמו שאמרתי, זה היה באוסישקין. אז אמרתי, מה זה משנה, זה לא מה שהיה, אתה יודע, זה ביקום מקביל שלא הגעתי אליו עדיין.
אני חייב להגיד לך משהו שהסרט שלך כן עשה וכן השפיע עליי. ודבר ראשון, המשפט שמליניה כמר בעיניי זה אחד הסיכומים היפים לכל הסיפור הזה, זה על זה שאתה שופט, בדקה ראשונה של משחק, אתה רוצה להיות זה שמסיים את השושלת, בהחלטת שיפוט? לא. וזה עשה לי שכר, אבל אני לא התעמתתי עם הסדרה הזאת בזיכרונות שלי, עד שראיתי את התעודה שלך. כלומר, בראש שלי, לא הרחיקו, הפועל הפסידו בגלל זה, שופטים נתנו את האליפות למכבי. אבל כשאתה רואה את הסדרה ואתה שומע את הספורטאים האלה מדברים, ובעיקר אתכם מכבי, אבל אומרים דבר כזה, זה לא אתוס של ספורטאי, נתנו לך כפה, תקום, תתמודד, כאילו... וזה עשה לי כאילו קלוז'ר לכל הסיפור הזה, שכאילו, כמו שאמרת, לבן כבר לא היה אותו לבון, ויכול להיות שזה היה נגמר אחרת, ובכל מקרה, כאילו, רבק, חבר'ה, כבר חטף כפה, תקדמו. אז זה הדבר שהסרט שלך השפיע עליי ברמה, הסדרה ברמה האישית. כאילו, עשה לי איזשהו, לקח את הזיכרונות שלי, ליטף אותם יפה מאוד, כי בעיניי, לא משנה כמה, ואני מת על ספורט, הספורט שהכי קרוב ללב שלי הוא זה של שנות ה-90, והסדרה הזאת זכורה לי בטירוף, כי אני, כמו שאמרתי לך, בית ספר היחיד שזה, אני אמרתי, כן, אליפות שלנו, אכלתם אותה, ואז כאילו חטפתי פי ארבע. אז כאילו, ואז פתאום אני מגיע לסדרה עם כל הזיכרונות וכל היופי, אתה מלטף אותי ומלטף אותי ומלטף אותי, כי אתה מראה לי עוד קצת טרוויס שורט ודייוויד פרדקיל, ואתה שומע את תומר מיראיין ופרישמן, וזה מאוד נעים לי לראות את זה, כי אין לי חשיפה לארכיון של ערוץ אחד. ואז אני רואה את הסדרה, בסוף מה שנשאר לי זה כן, הפועל כאילו יצאו הפועל כרגיל.
כן, אתה יודע, אני עוד פעם אומר, אני במאי ואני לא מאמן ולא ספורטאי ולא פסיכולוג, אבל נשמע לי הגיוני שבסוף דבר אחד יכול לעשות שינוי נורא נורא מהותי, וביטחון עצמי זה דבר שכמו שהוא נבנה בענק, הוא גם יכול לקרוס בענק. נראה לי שזה בגדול מה שקרה שם. אני רק אומר עוד פעם, בטווח ה-30 שנה שעברו, שאיזה מזל, זאת אומרת, יכול להיות שאתה יכול להגיד שאיזה מזל שלא הרחיקו את מרסר, כי אחרת לא הייתה הסדרה ולא היינו מדברים על זה עכשיו, אתה מבין? זאת אומרת, כאילו מה היה מורחק, במכבי היו נצחים ב-8, במכבי היו נצחים ב-8, בסדר? אז כאילו אתה אומר, אוקיי, ולא הייתה היום סדרה, זאת אומרת, זה בעצם סדרה, אני מדבר על הסדרה שאני עשיתי. ולא... זה גם איזשהו מבט, אתה יודע, כי תראה, הרי בסוף אתה מספר עצמך לסיפור, נכון? גם אתה, כאוהד ספורט. בשביל מה אתה שם? אתה מספר לך סיפור, הרי זה מופרך לגמרי. האנשים האלה שהם שם בגלל חוזה, הם שם בגלל שזה מי שהצליחו לסגור, הם שם בגלל שהוא פשוט הצליח להגיע לקבוצה הזאת שהוא היה ילד, הם מייצגים אותך. מה מייצגים אותך? מה הפועל תל אביב מייצגים אותך? או מה סיאווה בוקרס מייצגת מישהו ברומניה וזה. מה שאתה בוחר שמייצג אותך, אתה מסתכל, ואתה אומר זה מייצג אותי, מאיזושהי דרך, ואז אתה נשאב לתוך הדבר הזה. וכמו שאמרתי מקודם על העניין הזה של האתוסים, אתה, אם אתה מספר אותך סיפור, גם אני מספר עצמי סיפור שפעם היה יותר כיף, בכדורסל הישראלי וכו'. אתה יודע, זה הכל איפה שאתה ממקם את עצמך. אז מנסים לספר, אתה יודע, בסדרת טלוויזיה, אתה מנסה לספר את זה קולקטיבי, שזה יהיה הכי מעניין ושזה יתפוס הכי הרבה אנשים. ברור לי שפרישמן עד היום, אתה יודע, זה כמו שצביקה גם ברעיון הזה, הוא אמר, זה לא נכנס, הוא אמר על העניין הזה של מה זה פספוס. היה ממש מרגש לשמוע אותו, הוא אומר, אני עד היום מתעורר בלילה, איך לא לקחתי את זה, אז נגד מילה. הייתי צריך לנצח. אני מאמין לו. הוא בן 70 שהוא מתעורר מזה באמצע הלילה. אני ממש מאמין לו. זה החיים שלו, זה הקריירה שלו. אתה יודע, זה כל אחד מאיתנו יש לו את הפספוסים האלה. כשאנחנו אוהדים, אנחנו לא על המגרש. אנחנו מעודדים, אנחנו דוחפים, אבל בסופו של דבר הפספוס הוא לא באמת הפספוס שלנו, ואז אנחנו בונים לעצמנו את הסיפור שהיה שם. ולכן אני אומר עוד פעם בעניין הזה שדיברנו המון על הפועל, אולי כי אתה אוהד הפועל ואולי כי שוב יותר מעניין לדבר על האנדרדוג ועל זה שלא הצליח מאשר זה שעשה את זה 23 פעמים. אני חושב שאם מישהו יעשה סרט או סדרה לעונה שאחרי, האתגר הגדול שלו יהיה איך לספר את מכבי כאנדרדוג, וזה או לא, או כמו האריה הזה, כי אתם יודעים הרי מרסר שנה אחר כך הוא עם הפרקיים הגמורות שלו, והזה ההליכה הקומה שלו, והגב שלו והזה, הוא, גודס נפצע הרי, נכון? תתקנו אותי, אתם יותר טובים ממני.
גודס נפצע, מישה.
גודס נפצע, לא היה שחקנים, לא היה מאמן, לא היה כלום, וג'אמצ'י כאילו עם השלשות שלו, ומרסר, בין 50 כאילו עם אנשים על הגב שלו, החזיקו את הקבוצה הזאת, הם באמת, הם עדיין היו כפסע מלקחת אליפות. זה לא שהם היו אתה יודע, כמו מכבי של לפני כמה שנים, שהייתה, לקחה איזה מקום שישי או משהו, ולא הצליחה לעשות שום דבר. אז אתה יודע, זה גם סיפור נהדר. ואיפשהו, אני זוכר את עצמי, כשג'ורדן חזר לשיקגו, אני אוהב את הפיסטונס, שג'ורדן זה היה כנער, זה היה נורא, נורא. אני גדלתי, אני ראיתי את הבד בויז, גם גרתי בצפון אמריקה, הייתי, לא הולך למשחקים, אבל הייתי בטלוויזיה את כל המשחקים. אני לא סבלתי את ג'ורדן, שחקן מדהים, אבל הוא מבחינתי היה הדבר הכי גרוע, אתה יודע, זה שעשה חרם על האיזיה, מי הוא בכלל? האיזיה הוא פי עשר ממנו. וכשג'ורדן חזר לשיקגו, אני הרצתי אותו. אני הפכתי להיות לטובתו. וזו תחושה, נגיד, שהרגשתי, אחרי שדייוויד בקאם, שזה כאילו כדורגלן שתמיד ייצג בשבילי את הדבר שלא אהבתי, הכתי את הפנדל נגד פורטוגל ביורו, אתם זוכרים, ב-2004, כן. שבאת לשמיים, מאותו רגע, אני פשוט אהבתי את הבן אדם הזה, ונהייתי אוהד שלו, ותמיד הייתי את אנגליה לפני זה, אבל כאילו נהייתי אוהד שלו. הדבר הזה של הענק, שהוא פתאום כל כך כל כך פגיע, זה דרמה אדירה. וזה נגיד משהו שתמיד אפשר לקחת, ואפרופו, כשאתה מספר את הסיפור של הפועל, אתה אף פעם לא שם, אתה כאילו מאלה שבאים מלמטה. אז זה נגיד עוד כיוון שהוא יכול להיות מעניין. לא יודע איך התחלתי לדבר על זה פתאום.
יש לך עבודה.
כנראה רציתי לדחוף שאני אוהד את הפיסטונס.
אז כן.
אתה תמודה.
כולנו פה, נראה
את סדר פה. אני ככה עם היד, אתה יודע, ראיתי אותך עושה עם היד.
כן, גם אני אוהד פיסטונס, ואני חושב שמה שאמרת ידהד פה בקרב, לפחות אני וסתיו, כי אני חושב שמשהו משותף לשלושתנו, זה לא שזה סתם אתה בן אדם שהתחבר לבקאם אחרי ההחטאה של הפנדל, אתה כנראה בן אדם שיש לך איזשהו חיבה ללוזרים, מה שכנראה, מה שבוודאות לי יש, כאוהד הפועל חיפה ופיסטונס בשנים שגרנטי היה שם והם לא זכו בכלום, וסתיו על אחת כמה וכמה עם כל הפועליזם שלו, אנחנו...
אוהד הפיסטונס, אני... מה זה אוהד לוזרים? שתי העונות שהפיסטונס זכו אליפות, נגד הלייקרס, וזה היה בסוויפ 4-0. זה לוזרים, איזיה זה לוזרים, ביל אמביר זה לוזרים, מה, אין לי שום חיבה ללוזרים. אני אוהב, זו הייתה קבוצה הכי גדולה, ואני משחק עם הילדים שלי בטוקי, אני רק הפיסטונס, הם מפרקים אותי, אבל אני עולה רק עם הפיסטונס של 89.
בגלל זה לא מנתחים את נפש האדם.
כן, אבל לא, אז תראה, מה זה לוזרים? אני אגיד לך משהו, יש משהו, גם בקאם הוא לא לוזר, אבל יש משהו בהאנשה באלף של הספורטאים הגדולים האלה, שהם פתאום בני אדם, שזה לא עניין של לוזרים, זה עניין שבסופו של דבר, אתה יודע, אתה רואה...
אנחנו אוהבים את זה שכמה הקרשים.
זה לא כמה הקרשים, זה אנושי. שמייקל ג'ורדן, אחרי האליפויות הראשונות, הוא הפך ללא אנושי. ובכלל, אנחנו כולנו בספורט, אני לא יודע אם זה אמת או לא, אם זה סתם תקשורת שמפמפמת לנו פייק ניוז, חיינו בדור שראינו את הספורטאים הכי גדולים בהיסטוריה. אם זה מיכאל שומאכר במכוניות, או פדרר ונדל, או מייקל ג'ורדן, או דייגו, והדור, אני מדבר על כזה שנות ה-80 וצפונה, תמיד היה את הכי גדול. והכי גדול הזה, הוא מצד אחד, פעם יש, אלי מואר כתב נפלא על בניון, אבל הוא, אני חושב שזה נורא נכון, הוא כתב שווה עין אבל לא שווה לב. היה משהו, סליחה, בין הוא שחקן ענק, ושווה, גם כן לדעתי שווה לב כשחקן, אבל העניין הזה שאתה מסתכל על מישהו, והוא שווה עין, אבל הוא לא שווה לב. וברגע שהוא שווה לב, כמו ג'ורדן שחוזר מהבייסבול המטומטם הזה וזה, וחוזר לשיקגו ומתחיל את המסע הזה עוד פעם, אני חושב שהוא הופך להיות שווה לב. וזה בלי קשר לזה שאם אני אוהד, אתה יודע, אז כבר גם לא עדתי את הפיסטונס, כי כאילו אני עדתי את הבד בויז. אחרי הבד בויז זה נגמר אצלי. אני לא מתחבר לדבר הזה שאנשים חדשים באים ואתה אמור להזדהות איתם. עדתי ספציפית אותם. אבל העניין הזה שבעצם הוא נהיה אנושי, וזה חומר לסרטים, זה מה שאני רוצה להגיד. זאת אומרת, הדבר הזה שבעצם מכבי תל אביב הגדולה מפסידה אליפות, יכול להיות זה נורא ירגיז, או עדי מכבי תל אביב, או את שמעון מזרחי, או את צביקה, או לא משנה את מי, למה אתם עושים דווקא על זה? זאת אומרת, לא, כי דווקא שם תמון משהו שהוא לטובתכם. ואיפשהו גם בסדרה הזאת, שהם כאילו רגעי הדמדומים של מכבי כשלית של הכדורסל הישראלי.
טוב, האמת, היה מדהים, תודה רבה לך, אנחנו כבר שעה מדברים, אנחנו צריכים
לסיים את זה. תודה לכם, מה אתה אומר?
אני יכול שעה, אני יכול, סליחה, אני יכול משפט אחרון לסיום.
כן, קשה לדחוף משפט שאני מתחיל לומר.
אחרון. לא, זו שאלה, אני רוצה לבד תשובה קצרה, אבל אני חייב לדעת, ההחלטה הבימויית מאחורי האם זה לבן או לבון, כי בכתוביות זה לבון, כולם קוראים לו לבן, והאם קוראים לו לבן בגלל שבארץ יותר קל להם להגיד לבן, כי לבן זה צבע. זה מה שהיה...
אין לי תשובה, כולם קראו לו לבן, אז שמו הוא לבון, ולכן תרגמנו את זה כלבון, כי הוא מדבר על עצמו כלבון, אז הרגשתי ביחסי גומלין, שזה גם סיפור בפני עצמו, בין במאי לבין התרגומים שהורסים לו את הסרט, כי כששחור מדבר זה הרי לא בדיוק עברית, אבל כשאתה מתרגם את זה, זה פתאום נהיה עברית, וזה הורס את מי הוא שחור, ואתה נלחם עם זה, אז בהקשר הזה כן שמרנו על לבון, מתוך כבוד לשם שלו, לי קוראים אבידה עם עין בסוף, אנשים כל הזמן משבשים לי את השם, אני מתעקש תמיד על התעתיק המקורי שלו, אז אני מבין את זה, ופשוט הלכנו על לבון בתרגום, קוראים לו לבון, ואני חושב שאני מצליח לקרוא לו לבון גם כשמדברים איתי עליו, אבל יכול להיות שיפעמים על לבן.
אגב, הסופרסטאר האמיתי של הסדרה, שחור.
שחור. יש רגע, כן, זה משהו, שחור. איזה יכולת ביטוי, איזה פנים, שכאילו הפנים כשדה קרב, יש ספר כזה, ספר על תיאוריה של קולנוע של יגאל בורשטיין, הפנים זה שדה קרב, זה שחור, זה כאילו.
טוב, לא, סתיו, לא, נו, ביי.
מה?
אופטר עד שחור, אני חייב לצייר עוד אנקדוטה, אבל בסדר.
לא משנה,
אז בוא
נשחרר אותו ואז תיתן את האנקדוטה שלך. אבידה, תודה רבה לך.
תודה לכם, תודה רבה.
תודה על הסדרה.
כן.
היה כיף, באמת.
ונתראה ביום רביעי.
יפ.
יאללה, ביי ביי.
ביי ביי.
זהו, ביי, לצאת
כאילו. הוא מופתע, אתה יכול לצאת.
ביי, להתראות.
תודה רבה.
תודה.
ועכשיו, שלוש ורק שעה.
שלוש ורק שלוש חוקים ב-NBA. אז אתם צריכים להשאיר למעשה רק שלושה חוקים מהחוקים הקיימים, כל השאר זורקים הצידה, חוקי רחוב, תביאו לי את המשחק הטוב ביותר שאתם חושבים שיכול להיות בליגה, החוקים הקטנים האלה שאתם משאירים, מישהו רוצה להתחיל או שאני אתחיל?
מי
יכול להתחיל? כי הייתי די אדיש להם, שלוש ברק שלוש הגרוע הזה.
זה הגרוע?
מאוד גרוע, כן, די. זה כאילו, השלוש ורק שלוש הזה, שאתה מסתכל סביב החדר, בוא נראה מה ייתן לי רעיון. כזה.
מה?
נכון? אני קרוב.
ממש לא. מה ייתן לי רעיון? זה שלוש ורק שלוש דברים לשבת עליהם, שלוש ורק שלוש בירות,
אני עדיין מחכה לשלוש ורק שלוש מחלפים.
אנחנו נעשה את זה. אני קשוב לרצון של המשתתפים.
שעון 24.
גם אני שמתי.
קו השלוש.
כן, אתה משאיר את קו השלוש? כאילו חשוב לך שיש שלשות?
כן, כדי לפתוח את הצבע. ולא יודע, כאילו... פאולים.
פאולים. אפילו לא בחרת סוג פאול מסוים.
אוקיי, עבירה שאתה עושה על היד, כי כל...
לא עבירה על היד, יש לך פאול, יש לך פלייגרנד, יש לך טכניקל, יש לך כל מיני סוגים.
אני לא יודעת שאני צריך לבחור, אז הצורת פאול האהובה עליי היא פלייגרנד 4. אני רוצה להשאיר רק את פלייגרנד 4.
לא פלייגרנד 4, אבל פלייגרנד פאול. תשמע, בשתיים מתוך השלוש אני ואתה עשינו את אותו דבר, אבל...
עצוב מאוד, עצוב מאוד.
אבל בסדר. גם אני השארתי את החוק 24 כדי שיהיה מתח, את הפלייגרנד פאול, כי זה, כאילו, אתה יודע, שזה לא יהרוס יותר מדי את המשחק, והתחילו ממש פשוט לפרק אחד את השני, ואני שמתי צעדים. כי אתה יודע, אתה משאיר, אתה רואה את הצעדים בליגה שלך, אפשר ללכת, אפשר להצטובב עם הכדור איפה שרוצים, לא צריכים כדרר, זה מוציא הרבה מהעניין של המשחק. שלושות אני יכול לוותר.
אבל אמרת חוקי רחוב נחשבים, אני חושב שאם זה עדיין תחת הקטגוריה של כדורסל צעדים, כאילו זה חלק מהסיפור.
לא יודע, חוקי רחוב אתה יודע, לא בהכרח שורקים לך ל...
אם יהיה צעד יותר צעד פחות, זה באמת אכפת לך?
כן, זה כאילו...
לא, אבל צעדים זה תדרור. אם אין צעדים, אז אין תדרור. זה לא צעד, זה לא שזה שתיים, צעד וחצי, שתיים, שלוש, ארבע, זה כאילו.
כן, אבל הוא אמר שנשארים חוקי רחוב. חוקי רחוב זה עדיין כדורסל, זה אומר שאתה חייב כדרר.
לא יודע עד כמה שורקים לך על צעדים בחוקי רחוב.
כששיחקת
עם חברים שלך...
כששיחקת פעם ברחוב, לקחת את הכדור מצד אחד של המגרש, הלכת עד הצד השני ולא שרקו לך?
שנייה, כששיחקת עם חברים שלך, מישהו בא ואמר לך, צעדים, צעדים.
לא, אבל כולם כדררו, אז אם עשית צעד יותר או צעד פחות...
סליחה. אבל הז'אנר האהוב עליי של שלוש ורק שלוש, זה השלוש ורק שלוש, שאנחנו לא באמת מסכימים על חוקי הפורמט פה, לפני שהחלטנו על מה עושים, ואנחנו נוצרים ויכוחים פנימיים.
יאללה, דביר, מה השלוש שלך?
לא, עזוב, זה לא באמת יש דיון על זה, זה באמת אפשר... הצחוקים היו בזה שזה גרוע ואפשר להתקדם.
בסדר, יאללה.
24 צעדים ושלשות.
אתה רואה? בום.
לא, תגיד מפסיד.
דביר איתי בצעדים, ניצחון.
בוא ננת... לא, אני איתי ברצון שלי להתקדם. זה מה שאתה יודע. את החוק שהוא רק מילה אחת ושתי עברות.
בסדר, שבוע הבא, שלוש ורק שלוש מחלפים.
תודה, חלום שלי, חכה לזה כל החיים שלי.
מעניין...
260 פרקים.
מעניין, אתה יודע, קודם כל אני רוצה להגיד שלדעתי עשינו שלוש ורק שלוש חוקים ב-NBA. כי זה כאילו, לפעמים שאני עושה כאלה, אני כאילו... קופצים לי מהזיכרון כל מיני דברים שכזה, נראה לי שכבר דיברנו על זה.
אני חושב שאולי צריך להיות, אולי זה הזמן לאקסל.
לא, פתאום.
לא.
סדר זה גרוע, סדר זה פחות מצחיק. אבל מחלפים זה מעניין, כאילו על פי מה אני קובע, אם המחלף הוא טוב או לא. אתה מבין?
מה זאת אומרת, בטוח שמחלפים שקרים ללבך.
לא. אז אתה אומר על פי כמה שהמחלף קרוב אליי, ללב, כאילו.
לא יודע, אתה יכול לבחור גם לפי כמה, אתה יודע.
או ללב, או גיאוגרפית.
כן.
כן, כאילו, הסיבות יכולות להיות מגוונות, אבל... אוקיי. לא כל המחלפים נולדו שווים.
נכון, אני מסכים. סבבה, טיזר.
אפשר צמתים?
לא, מה פתאום, זה לא
דבר בכלל. לא, זה שלוש ורק שלוש אחר.
ברור שזה שלוש אחר.
זה לגמרי, דבר.
ממש אחר. צומת, זה סיפור אחר לגמרי, זה הרבה פחות מורכב.
אני אפרח בכיכרות.
גם בצמתים זה בא עם רמזורים, אתה צריך להתחשב בדברים.
לא כל הצמתים.
הוא סטנדלון.
לא כל הצמתים.
נכון, אבל אתה לא תבחר צומת, אתה לא תבחר צומת שהוא בלי רמזור, הוא לא מספיק חשוב.
בלי ספוילר לצמתים, זה פרק אחר.
אם צומת לא קיבל רמזור, זה אומר קצת על הרמה שלו.
זה אומר משהו על הצומת, חד משמעי.
אני חושב הפוך, אני חושב שרמזור הוא נועד לסייע לצמתים שהם לא טובים בפני עצמם.
אני חושב שחסק.
זה סקר. קודם כל זה סקר, אבל יפה. אוקיי, אז אתם רוצים לזכור את הפרק?
לא לפני שאני אומר משפט אחרון, אני רוצה שכולם ידעו שפה אתם ראיתם בלייב, שסגב בוחר שלוש ורק שלוש, כמו שסתיו בוחר שלוש ורק שלוש למשהו שסגב, שלוש ורק שלוש לא טוב של סגב. כמו שסתיו הסתכל מסביב לחדר ואמר, אוקיי, אם יש לי פה משהו לבחור מהראש, סגב הסתכל החוצה, ראה מחלף, אמר, שלוש ורק שלוש מחלפים.
יפה ביותר. תודה רבה שהזנתם, תהנו, שיהיה לכם כיף במדינה שלכם, תודה דביר, תודה סתיו, תראה בפרק הבא, ביי ביי, תגידו ביי למאזינים שלכם.
אני אוהב לתת לך לסיים לבד, ביי דאו.